ברוכים הבאים לכינוס תשובה מאהבה, שברוך השם הוא כבר כינוס ותיק. והשנה הנושא המרכזי שבחרנו לעסוק בו זאת התשובה בתוך המשפחה. זה נושא שלם שיש לברר אותו מזוויות שונות. רציתי לגעת בנקודה אחת או שתיים שקשורות לנושא הזה. כשאנחנו מתבוננים בדברים הידועים של סוף הנבואה, מלאכי כחותם הנבואה, אז בסוף ספר מלאכי נאמר כך במקום מספר אחת: זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. אם כן, עוד מעט הולכת להיפסק הנבואה מישראל, והנבואה עוברת מהנביאים אל החכמים, דהיינו מדבר השם שבא מלמעלה להופעה שבאה מתוכנו מלמטה. ולכן מזהיר מלאכי את עם ישראל לזכור את תורת משה, לזכור את ההופעה האלוהית שהגיעה אלינו מלמעלה למטה, בין אם זה חוקים, דהיינו עניינים שאין להם טעם או אנחנו לא מבינים את הטעם, בין אם זה עניינים שיש להם טעם והם נקראים משפטים. הפסוק הזה הוא ברור: זכרו תורת משה עבדי. כי כשאנחנו הולכים וכביכול, אם אפשר לומר, מתרחקים מהמקור של מעמד הר סיני ומעמד מתן תורה, אז אפשר לשכוח את דבר השם אלינו, ואז יכולה להישאל השאלה: אז מה אם הבעיה אמר ככה? הוא לא נביא. אז מה אם הרב קוק אמר ככה? הוא לא נביא. וכו'. לכן הפסוק הזה הוא מובן מאוד. הפסוק הבא: הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אם כן, כדי שתורת משה תופיע בצורה מכוונת, צריכים לעשות איזושהי הכנה. והכנה, אליה הנביא שיבוא לפני היום הגדול והנורא, הרבה הסברים. הסבר אחד, היום שבו העולם יגיע לתיקונו. ומה הוא יצטרך לעשות, אליה הנביא? וכך חותם מלאכי את נבואתו, דבר מוזר ביותר. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הוא יצטרך לעשות תשובה בתוך המשפחה, להשיב את האבות אל ועל הבנים, וכנ"ל את הבנים אל ועל האבות. ואם לא, ואם זה לא יקרה, אם לא תהיה תשובה בתוך המשפחה, אם יהיו בלבולים, ושתכף נראה מה הערך והמשמעות שלהם בתוך המשפחה, אז פן אבו, אומר הקדוש ברוך הוא, והיקיתי את הארץ חרם. חס ושלום. כלומר, פן אני אגיע, והתשתית שאמורה לקבל את תורת משה עבדי בצורה מלאה, התשתית הזאת לא תהיה, כי אין תשובת אבות על בנים ובנים על אבותם. עד כדי כך שהתוצאה תהיה חרם, הקאה, הקאה קשה מאוד. אם כן, תשובת המשפחה בעקבתא דמשיחא, זה לא איזה דרשה יפה בבנייני האומה, אלא תשובת המשפחה בעקבתא דמשיחא, בעצם זה הנושא שבו תלויה הגאולה כולה. וזה תלוי הכל. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והוא אמור להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. למה אליה הנביא אמור לעשות את זה? מה קרה שאליהו הנביא אמור לעשות דווקא את התפקיד הזה? אומרת המשנה בסוף מסכת סוטה כידוע, המקבילה לזה במסכת סנהדרין בפרק חלק דף צד זין, ועוד גמרא דומה לזה במסכת פסחים דף פי זין, ויש בכמה מקומות בתלמוד הסוגיה הזאת. שם המשנה בסוף סוטה מתארת את המצב שיהיה בימים שלנו, הנקראים עקבתא דמשיחא, העקבות של המשיח. יש כבר איזושהי התחלה של הופעה. אז אומרת המשנה: בעקבות משיחא חוצפה יסגה ויוקר יאמיר. נדלג דברים מפורסמים: יהיו בעיות ביטחוניות, כלכליות, ערכיות, מוסריות וכו', מכל הבחינות. נדלג כמה שורות, בערך שש שורות לפני הסוף: נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. והמשפט הנורא מכל: אויבי איש אנשי ביתו. האויבים של האיש זה דווקא בני ביתו, בתוך המשפחה. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. בין אם הבן זה אנחנו כלפי הורינו, בין אם הבן זה עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, על מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. הרב גורן תמיד היה אומר, זכר צדיק לברכה, היה אומר שהביטוי הזה במשנה הוא הכללה הגדולה ביותר. שאנחנו נגיע למצב של ייאוש, שכביכול אין לנו כבר על מי להישען, אין לנו מה לעשות. הרמנו ידיים, מי שעשה את המלאכה זה רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת הכללה היותר גדולה, על מי אין לנו להישען. כך הוא היה מסביר. אומר רש"י על הגמרא בסנהדרין המקבילה למשנה הזאת. נערים ילבינו פני זקנים, כלומר, יחפרו ויביישו אותם. יביישו אני מבין. מה זה יחפרו? מה זה לחפור את פני הזקנים? וזקנים יעמדו בפני הנערים לכבדם. מוזר. הזקנים יעמדו לפני הנערים. ואנו דאמרינא בעקבות המשיח, חוצפה יזקן. מוזר מאוד. זקנים יעמדו בפני הנערים לכבדם? יהיה מצב שהזקנים יכבדו את הנערים? בת קמה באימה לחרפה ולביישה. נורא. יבוא אדם ויאמר, אם זה כך, אז המצב הוא נורא. אז מה נכתוב בכותרת של העיתון של מחר? נכתוב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי אישן שבתו. את זה צריך לכתוב בכותרת. אומרת הגמרא מסכת פסחים, תיזהר מאוד. ולא סתם אומרת הגמרא, אלא אומר רבי יוחנן, מה רדעה רדעה ארץ ישראל, בשם רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, מה שהזכרנו עד עכשיו, זה הפשט. זה המראה החיצוני, זה מה שהעיתונאי רואה כלפי חוץ. אבל אומר רשב"י, צריכים לפתח עיניים יותר עמוקות מעיניים חיצוניות, שרואות את מה שציירנו כרגע, שכל אחד מאיתנו, צערנו הרב, מכיר את זה. כי אנחנו בתוך עמנו אנוכים יושבים. אומר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, מקור 6, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב, אל תלשן עבד אל אדוניו, פן יקללך ואשמת. שם הסוגיה עוסקת בהושע הנביא, שכידוע לא סינגר על ישראל, והקדוש ברוך הוא עשה מה שעשה, כל מה שמסופר בספר הושע. אומרת הגמרא, הוא כתיב, דור אביו יקלל, ואת אמו לא יברך. שואלת הגמרא, משום דאביו יקלל, ואת אמו לא יברך, אל תלשן? אל תלשן עבד אל אדוניו? אל תגיד לקדוש ברוך הוא שאבא מבוזה והאמא מבוזה? ואומרת הגמרא בשם רשב"י, אלא אפילו דור, אפילו שאתה חי בדור, שאביו יקלל ואת אמו לא יברך, מאוד מעניין, הכללה היא שלילית והיא הברכה היא חיובית. טוב, יש כאן עוד חשבונות פנימיים, לא ניגע בזה היום. אפילו שאתה רואה מציאות כזאת, אל תלשן עבד אל אדוניו. אל תכתוב את זה ככותרת בעיתון. משבר אבות ובנים. אל תלשן עבד, אל תהיה מלשין. כביכול של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. כאילו, אומר רשב"י משהו כזה, אל תספר לקדוש ברוך הוא את המציאות הזאת. מה זאת אומרת תספר? הרי זה קורה. זה עובדה. אלא כנראה שרשב"י רוצה ללמד אותנו כאן, שבעומק המעטפת החיצונית של בן מנבל לאבד כמה בימה קלה בחמותה, יש כנראה איזשהו חשבון קצת יותר פנימי, שהוא בעצם הסיבה לכל התוצאות המקולקלות של המשבר הגדול בין אבות ובנים. לכן אל תלשן עבד אל אדוניו. אל תהיה אדם חיצוני שרואה ומדבר. רואה מבחוץ, לא מבין מה הוא רואה ומדבר. לא, תנסה לחפור בפנים מה קורה פה. מה זה המשבר הזה? מה סוג המשבר הזה? כדי להבין את זה קצת יותר עד כמה דברים חריפים, נקצין את הדברים בעוד שני מקורות קצרים וניכנס קצת יותר לסוגיה. אומר המהר"ל בחידושי אגדות, מקור 4, הוא בא לומר, כי עוד יהיה בדור שבן דוד בא, שלא יהיה סדר בעולם. העולם שלנו הוא עולם של סדרים. קודם כל הוא קבע זמנים, קבע מקומות. אדם רוצה שביום ראשון יהיה קדושת שבת, הוא יכול לרצות. אדם רוצה שבניו יורק תהיה קדושת ארץ ישראל, הוא יכול לרצות. יש סדר הופעה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אדם לא יכול לבחור לעצמו את הסדר. הקדוש ברוך הוא קבע סדרי הופעתו, ואנחנו צריכים להתיישר לפי הסדרים האלה. אם הקדוש ברוך הוא קבע שבהר סיני הוא מתלבש כמו שליח ציבור עטוף וטלית, ובים סוף הוא מתלבש כמו גיבור מלחמה, אז כל מה שבמשך כל ההיסטוריה הוא יהיה בחינת הר סיני, אנחנו נזדקק להתלבש כמו שליח ציבור עטוף וטלית, כמו שהוא התלבש, להיות מדוד במידותיו. וכשהוא יתלבש בקריאת ים סוף כגיבור מלחמה, זה אומר שכל מה שבמשך כל ההיסטוריה יהיה כקריאת ים סוף, אנחנו צריכים להתלבש כפי שהוא התלבש כגיבור מלחמה. יגיד אדם ויאמר, רגע, יותר נוח לי בים סוף להתלבש כמו שליח ציבור עטוף וטלית. לצאת למלחמה זה מסוכן. בוא נתפלל על השם. משה רבנו כבר עשה את זה. ולמדרגתו, קיבל נזיפה, למדרגתו. מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישראל. עכשיו זה לא הזמן להיות שליח ציבור עטוף וטלית. עכשיו זה הזמן להיות גיבור מלחמה. אם כן, זה דבר מאוד עקרוני. סדר זה המפתח להופעת השם בעולם. בלי סדר אין חיים. אז הקדוש ברוך הוא קבע את הגבולות של זמן, מקום, שכל, דמיון, רצון, פעולות וכו' וכו'. אם כן, אומר המהר"ל, דור שבן דוד בא בו, לא יהיה סדר. לא יהיה סדר כלכלי, לא יהיה סדר מדיני, לא יהיה סדר חברתי, לא יהיה סדר מוסרי, לא יהיה סדר ערכי, וגם לא יהיה סדר משפחתי. בואו נראה. ודבר זה עניין בפני עצמו. כי ראוי לפי הסדר שהקטנים מכבדים לגדולים. כי הקטנים יודעים שכל חייהם בפשט ובדרש, בגוף וברוח, הוא מהוריהם, מהדורות הקודמים, לא דווקא ההורים, כל הדורות הקודמים. כאשר ראוי, כי ראוי לפי הסדר שהקטנים מכבדים לגדולים, כאשר ראוי. ודבר זה הוא סדר הדור. ואילו בדור של משיח, לא יהיה סדר הדור כלל. ולכך כאמר, נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים. וכן שאר הדברים כולם יהיה בהם שינוי הסדר. ודבר זה, חוזר המהר"ל על העיקרון הזה הרבה פעמים, ודבר זה הפסד גמור. המילה גמור לא מיותרת פה. זה באמת הפסד גמור. כי כשיש יציאה מהסדר, אז אין סדר, אז אין הופעת השם. הקדוש ברוך הוא קבע את הכללים שעל פי הוא מתגלה בעולם. אם כן, נחזור למשנה בסוטה. זה לא סתם שיהיה משבר בתוך המשפחה. המשבר הזה בתוך המשפחה מעכב את הופעת השם. יותר חמור מזה. דברים קשים מאוד. תסתכלו אם אפשר במקום מספר 5. פסקה בעניה. אומנם זה תחילת פסקה של נושא שלם, אבל בואו נוציא מכאן עיקרון. מה האחריות של הדור השני כלפי הדור הראשון? יותר עמוק. מה האחריות של הדור מספר 20 כלפי 19 הדורות שקדמו לו? איך אני כבן בשלשלת המשפחתית צריך להסתכל על עצמי? מאז מתן תורה, מאז מעמד הר סיני, מאז הופעת אברהם אבינו, מאז בריאת אדם הראשון, וממלא עד סוף כל ימות ההיסטוריה. אומר כאן הרב דבר מופלא ביותר. אומר הרב, היחס בשלשלת שלו, כשאתה מסתכל על השתלשלות הדורות והשתלשלות הכוחות בתוך הדורות, היחס בשלשלת שלו, יסודו הוא הנושא הפנימי של הכוחות הטובים, המתנחלים והולכים, המשתלשלים מראשי הדורות עד תולדותיהם. דהיינו, כמו שאנחנו מבינים שיש גנטיקה חומרית, כך אנחנו צריכים להבין שבמבחינה מסוימת יש גנטיקה רוחנית. כלומר, כמו שברור שאם צבע השערות או העיניים של אבא, סבא, סבא רבא וכו' הוא כזה, כנראה שזה מתגלגל בתוך המשפחה, זה משתלשל בתוך המשפחה. כמו שזה נכון מבחינה חומרית, כך יש איזשהו ערך שהוא נכון מבחינה רוחנית. אומנם תורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, זה נכון, אבל מצד שני, יש כאן איזושהי השתלשלות של כוחות. כלומר, תראו מה כותב הרב, דברים מופלאים ביותר. ובכל אדם, גנוז בקרבו, אוצר הטוב לתולדותיו. כשרובן הגיע בדור 20, למשפחת בוזגלו, או למשפחת מאירוביץ', אז רובן הזה הוא לא אדם פרטי. רובן הזה בעצם קיבל אצלו, תכף נראה ביטוי מופלא ביותר, נמזג אצלו, כמו שכותב כאן הרב, בדם ובבשר, אותם היתרונות, אותם הקניינים הרוחניים שהדורות הקודמים במשפחה קנו. וכשהוא יוצא לאוויר העולם בחדר לידה, אז הוא עכשיו לוקח איתו את כל מה שנרכש כאן במהלך כל הדורות. זה בעצם איזה מרות שליחים אחד ענקי. והוא עכשיו אמור להעביר את כל מה שהוא קנה מהדורות הקודמים, דרכו, לדורות הבאים. יוצא לפי זה. שאם יש בן אחד בדור 20 שמחליט חס ושלום לסתות מהמסילה, זה לא הוא סוטה מהמסילה. חס ושלום הוא כביכול לוקח איתו את כל מה שהצטבר במהלך הדורות, וכי יעלה הדבר הזה על הדעת, ש-19 דורות עבדו במשפחה מבחינה רוחנית. מידות שהיו מידות נרכשות, הפכו עכשיו למידות מולדות. אדם אחד, חסר אחריות אחד, יכול עכשיו לזרוק לזבל חס ושלום את כל מה שנבנה כאן במהלך כל הדורות? הרב אומר בהמשך שלא, והקדוש ברוך הוא ימצא את השבילים העוקפים איך להעביר את הנחלה הזאת בצורה אחרת. אבל מצד האחריות של אותו בן, הוא צריך להבין מה האחריות שלו. אתה כבן, לא מעניין אותך רק אתה בעצמך, אלא אתה בעצם שליח מכל ההיסטוריה שהייתה וכל העתיד שעתיד להיות. בואו נקרא את זה. ובכל אדם גנוז בקרבו אוצר הטוב לתולדותיו, שכל זמן שלא יחלל זרעו, יחלל מלשון חילול, חלל, חולין, התחלה, שכל זמן שלא יחלל זרעו ולא ישפיל את עוד תעודת האוצר אשר אור חיי העולמי בתוכו ברוח החיים וקדושת כל הטוב. הנה המשפט שאנחנו מחפשים. כל הנחלה של רכוש המידות הטובות והדעות היקרות שנמזגו במשך הזמן בדם ובבשר של הדורות שקדמו לו ונעשו לנחלה בטוחה וקבועה, שהבאים אחריהם אותו בן, הוא לא מתחיל מנקודת אפס. אותו בן מתחיל מאותה נקודה שכל הדורות הקודמים הגיעו אליה. כמו המשל של הפרי צדיק, מי יותר גבוה? ננס על גבי ענק או ענק? ננס על גבי ענק. למרות שהננס בעצמו הוא הרבה יותר נמוך מהענק. אבל כשהננס עומד על גבי הענק, אז הוא יותר גבוה מהענק, כי יש ננס על גבי ענק. אז אני בדור הזה כננס על גבי כל הדורות הקודמים, שהם דורות ענקיים. שהבאים אחריהם מתחילים את בניינם מאותו המקום שכבר עלו עליו דורותיהם הקודמים והולכים למעלה למשכיל. ולכן כל זמן שאדם מוכיר ויודע כמה קדוש ונשגב הוא, למה? כי הוא בעצם תחנת המעבר מכל העבר שהצטבר עד לפה אל כל העתיד שעתיד להופיע בהמשך. כל זמן שאדם מוכיר ויודע כמה קדוש ונשגב הוא בשביל העתיד העצור בקרבו, איזה אחריות על כל אחד מאיתנו בשלשלת הדורות. הרי גורם הוא שעתידו באמת יפותח ויתרבה, וחייו הולכים ומתקדשים. נדרג של השורות. אומנם מי אשר בשעת נפש השפיל את הכוח הגנוז אצלו, שהוא בעצם ההצטברות של כל הדורות הקודמים, וממילא לא מעניין אותו מה יהיה בעתיד. אומנם מי אשר בשעת נפש השפיל את הכוח הגנוז בעת העתיד, לנורא, הנה הפסיקו בלבל, דילתי 3 שורות, 4-5 שורות, הנה הפסיקו בלבל את שלשלת יחוסו. יוצא לפי זה, שבן מנבל אב בת כמה ואמא קלה בחמותה, זה לא איזה משבר משפחתי קטן. זה עיבוד הסדר. זה יציאה מהסדר. זה לא סתם יציאה מהסדר. זה יציאה מהסדר של כל הדורות. זה חשבון אחר לגמרי. ולכן מתחיל אולי להיות ברור מה שאומר מלאכי הנביא. אליה צריך לבוא ולהשיב לבנים על אבותם ולבבות על בנים. וזה ברור מה שאומר כאן רשבי, מתחיל להיות ברור מה שאומר רשבי. אם אתה מסתכל בצורה חיצונית על המשבר הדורות, נגיד לפני נגיד 60, 70, 80 שנה, מהגלות, אירופה, תנועת ההשכלה, השואה, והעלייה לארץ ישראל, ולהבדיל מזה כל התהליך שאנחנו עוברים פה בתוך ארץ ישראל ומדינת ישראל, גם בשנים האחרונות, אם אתה רואה את כל זה בפרספקטיבה שכרגע אנחנו מדברים עליה, אז אתה מיואש. יש חס ושלום כביכול איזשהו נתק במרוץ השליחים הזה. זה לא דבר קל. זה לא סתם יציאה מהסדר, במקום לשבת על כיסא, ישבתי על רצפה. זה משהו אחר לגמרי. זה כל מגמת העולם יכולה חס ושלום ללכת לאיבוד פה. לכן מה שרשבי אומר לנו כאן, אל תלשן עבד אל אדונה, אפילו אתה חי בדור שאתה רואה שהבן מקלל את אביו ולא מברך את אמו, אל תסתכל מבחוץ. כי אם אתה תסתכל מבחוץ, אתה תתייאש. אז מה הפתרון לכל המשבר הזה? מה באמת רשב"י מנסה לומר לנו, כדי לעודד אותנו באמת, למה לא להלשין עבד על אדוניו? איך להסתכל על המבט הזה נכון, על המציאות הזאת בצורה נכונה? אומר רשי, אומר רשי על סוף הפסוקים במלאכי, כמה זה מתאים למכון מאיר, כמה זה מתאים לכל עם ישראל בעזרת השם בקרוב. שבע, מקור שבע, זה הרשי האחרון שחותם את ספר מלאכי, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. קודם כל הרשע. והשיב לבבות על בנים. מה זאת אומרת לבבות על בנים? היה צריך להיות כתוב והשיב לבבות אל בנים. מה זה על? אומר רשי, אל תקרי אל ואל תקרי על, אלא תקרי על ידי. דהיינו, והשיב לבבות לקדוש ברוך הוא. במכון מאיר פשוט זה מעשים שבכל יום אנחנו רואים את זה כל הזמן. אותו המשבר שהיה מתורה, יראה, מסורת, וחז ושלום אחרי זה קצת התרחקות, והתחלנות מה שקוראים, בדור תרום הקמת המדינה והקמת המדינה, היום ברוך השם אנחנו רואים תהליך הפוך לגמרי. שהנה, הבנים חוזרים. הדור האמצעי אולי חלקו סתה, אבל הבנים, ברוך השם, רואים תנועה אדירה, מכון מאיר, רק אחת הדוגמאות הטובות, רואים חזרה. אומר רש"י, והשיב לבבות לקדוש ברוך הוא על בנים. מה זאת אומרת על בנים? על ידי בנים. יהיה מצב שהבנים יחזירו את האבות. אני חייב לספר כאן איזשהו סיפור, היו אחת החוויות הכי, היותר מרגשות שחוויתי מאז שאני במכון מאיר. לפני כמה חודשים, אולי שלושה חודשים, משהו כזה, היה ערב אבות ובנים. עשינו במכון מאיר ערב אבות ובנים. עכשיו, כבר הרבה שנים אנחנו עושים ערב אבות ובנים, במובן הפשוט שהאבות באים, חלק לא קטן מהמשפחות, ההורים, האבות והאמהות, הסבא והסבתא, האחים וכו', נקראים לא דתיים, והם באים להיפגש את מכון מאיר, מה זה, מוז, קצת להכיר איפה הבן נמצא, קצת להוריד את המתח וכו'. אבל לפני שלושה חודשים עשינו דבר שלא עשינו אותו אף פעם. לא סתם עשינו כינוס וסיפרנו קצת על מכון מאיר, אלא האבות באו, רובם היו אבות מרקע לא דתי, כלפי חוץ, ולמדו חברותה במשך שעה עם הילדים, עם הבנים, ואחרי זה שמעו, כמדומני, שני שיעורים. אני כולי צמרמורת שאני מספר את זה. זה היה לא יאומן. אמר לי אחד הבחורים, תשמע, זה פעם ראשונה מזה, אולי, מאז שאני זוכר את עצמי, אולי 30 שנה. פעם ראשונה בחיי שאני בכלל מדבר עם אבא שלי. עזוב לו מתורה עכשיו. מדבר איתו, יושב איתו שעה על כיסא אחד על אחד. פעם ראשונה בחיים. דרך אגב, התוצאות של הערב אבות ובנים הזה היה, שהאבות והאימהות כל כך התלהבו, שרוצים עוד. חלקם גם באים מדי פעם. יש גם תופעה חדשה בשנים האחרונות, שהורים חילוניים, הנקראים חילוניים, באים לשבתות למכון מאיר. רק בחודשיים האחרונים היו, אני זוכר לפחות ארבעה מקרים כאלה. והשיב, הנה אחד מהם יושב כאן מולי במקרה. והשיב לבבות לקדוש ברוך הוא על בנים, על ידי בנים. מה זאת אומרת? עכשיו איך הבנים יעשו את זה? האם הם יבואו הביתה עם הסטנדר הגדול הזה, יעמדו במרכז הסלון, יחבו את הטלוויזיה או יזרקו עליה איזשהו נפץ, ויגידו להם, להורים, עכשיו שיעור כללי בעין היה. זה לא ילך בצורה כזאת. אז איך הם יעשו את זה הבנים? איך תהיה התשובה בתוך המשפחה? אומר רש"י, והשיב לבבות לקדוש ברוך הוא על בנים, הכוונה על ידי בנים, דהיינו, יאמר לבנים, דרך אהבה ורצון, לכו ודברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום. אהבה ורצון. שתי מילים כל כך חשובות. תשובה מאהבה זה לא סטיקר. זו תנועה של היסטוריה, של עם, של גאולה. הבנים יאמרו לאבות דרך אהבה ורצון. בואו תיפגשו עם מה שאני נפגש. עכשיו השאלה הגדולה, מה זאת אותה אהבה ורצון? מה זה? איך אתה גורם להורים רחוקים? אני בכלל לא מתמקד בנקודה הזו דווקא של הבנים על האבות. להתקרב, לרצות להיות שייך, לרצות להיות קשור. איך זה יהיה? איך עושים את זה? טוב, אפשר לדבר על זה הרבה וצריך לדבר על זה הרבה. אבל קודם כל כבר למדנו דבר גדול, שהתשובה של האבות על הבנים על ידי הבנים, וכן לצד השני אומר רש"י בסוף, וכן לבנים על אבותם, התשובה של הבנים על ידי האבות, לא תהיה בכפייה, ולא תהיה בהרצאות חיצוניות, נבובות ויבשות, ולא יהיו בניוצים ובחירופים ובגידופים. זה לא יהיה בצורה כזאת. ואם חס ושלום ננסה לעשות את זה, א' לא נצליח, וב' חס ושלום, פן אבוא והקייתי את הארץ חרם. זה לא ילך. זה לא ילך. זה חייב לבוא מאהבה, זה חייב לבוא מרצון. איך זה יבוא מאהבה ורצון? אז בואו נראה כמה פסקאות בזמן הקצר שיש לנו. פסקה הראשונה, במקור מספר 8, בצד שמאל למעלה, פסקת האמונה והאהבה, באהבה ובאמונה, יש כמה פסקאות כאלה ברב, זה אחד המקומות בספר אורות. אורות התחייה, פסקה י"ז, כידוע. אומר הרב, האמונה והאהבה. קודם כל, לפני שאנחנו נפגשים עם ריבונו של עולם, קודם כל בואו רגע נוריד את ההי מהמילה אמונה. אמון ואהבה, נוריד גם את המילה ה' ונגיד אוהב. א' ב' של כל מה שאדם זקוק לו בחיים, עוד לפני הקשר עם אלוהים בכלל, זה שיתנו בו אמון ושיתנו לו אהבה. אדם שלא נותנים בו אמון ואדם שלא נותנים לו אהבה הוא אדם מת. סליחה שאני קצת חריף. כמה קביעות לפעמים ילדים זקים וצעירים שאחרי זה גדלים ונהפכים לבחורים מצולקים, מלשון צלקת. כמה קביעות יש לכל כך הרבה אנשים היום בעולם, צרינו רב גם במדינת ישראל, בעם ישראל, כמה קביעות יש לכל כך הרבה אנשים שלא קיבלו אמון ואהבה? כל הזמן אמרו להם, כמה הם לא בסדר, כמה הם לא מוצלחים, כמה אפשר לסמוך עליהם. הרי את זה הם שמעו מהמורים, את זה לפעמים שמעו גם מההורים, בעקבות המורים. איך ילד יכול לגדול ככה? בלי אמון ואהבה. עוד לפני אמונה ואהבה. אמון ואהבה בסיסיים, פשוטים. א' ב' בקשר שבין אדם לחברו, בין הורים לילדים, בין איש לאשתו, בין אדם לעמו. אחר כך בין אדם לריבונו של עולם. זה אמונה ואהבה, קודם כל. כל ההורים שיושבים פה יודעים איזה דבר מזעזע זה לנפשו של ילד קטן שההורים שלו הבטיחו לו משהו ואומרים לו כשהם לא מקיימים, הבטחנו אבל לא הבטחנו לקיים. אתה שובר את האמון. נשבר. זה נורא. אמון ואהבה זה לא סיסמה. אמון ואהבה, אומר הרב, תכף נראה, אלה שני המאורות של החיים. של האדם הפרטי, של המשפחה, של האדם, של עם ישראל, של האדם כלפי השם. בואו נקרא טיפה. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. כשאתה מאמין במישהו או במשהו, אתה אוהב אותו. אם אתה לא אוהב אותו, זה סימן שאתה לא מאמין בו. אתה לא מבין שהאומן, הקדוש ברוך הוא, נמצא בו. אני לא צריך לאהוב את המיקרופון הזה, אבל לפחות לא להשחית אותו. אז בזה מתבטאת האהבה. כי יש איזשהו אמון שהקדוש ברוך הוא ברא מיקרופון דרך חוכמת בני אדם. אז כנראה שהוא נצרך לתיקון עולם. אז אתה לא תלך ותשבור אותו. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. אין אמונה בלי אהבה. א' ב', סליחה שאני סוטה, אבל זו נקודה מאוד חשובה. א' ב', בין בני זוג זה אמון. אם אין אמון, לא תהיה אהבה. הכל אשליה. האהבה הזאת לא תחזיק מעמד. לא יכולה להיות אהבה בלי אמון. זה לא ילך, זה לא ילך, זה לא אמיתי. כי כשאין אמון שנובע מהערכה, מהוקרה, ממילא לא יכולה להיות אהבה. לכן תמיד האמונה והאהבה באות ביחד. מקום שיש אמונה יש אהבה. מקום שיש אהבה יש אמונה. אין אמונה, אין אהבה. אין אהבה, גם אין אמונה. אל תאמינו, אני אומר זה לעצמי עכשיו, אני לא מאמין, שבמקום שבו מחנכים אנשים לתורה ויראת שמיים, ולא מחנכים לאהוב את עצמך, את חבריך, ואת עם ישראל, בכל מדרגתו, סליחה שזה קצת חריף, במקום כזה אין אמונה. אין אמונה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש אמונה במקום שאין אהבה, זה לא יכול להיות. זה לא אמרנו שלא נאבקים בכל הקלקולים, אבל אתה נאבק כאדם אוהב, כמו אבא, שיש לו מה לומר לבן שלו, ולפעמים גם להניש אותו. ברור. אבל יש הבדל, באיזה נקודת מוצא אנחנו יוצאים. אם אנחנו יוצאים נקודת מוצא של אהבה, או חס ושלום של שנאה. זה הבדל תאומי. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן, וכשאור אחת מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה, ויוצאת ממעמקי הנפש להעיר בכל מילואה. יש הרבה מה לעיין כאן, אבל לפחות נקרא את המשפטים הנפלאים האלה. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם, בשלמות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. הכוחות הרוחניים, הנפשיים, היותר עמוקים שבאדם, גם ברמת הנפש וגם ברמת הנשמה, שני הכוחות הבסיסיים שלנו זה אמונה ואהבה. וזהו עוד, ולכן כמו שאמרנו מקודם, אדם בלי אמון ובלי אהבה, בלי אמונה ובלי אהבה, הוא אדם מת. הוא אדם לא חי. תחשבו על אדם שמסתובב בעולם, ואין אדם אחד שאוהב אותו. לא יצור ציור חס ושלום כזה. אדם מסתובב בעולם והוא חושב שאין אדם אחד בעולם שאוהב אותו. איך אדם כזה יכול לחיות? מאיפה הוא מתחיל? לאן הוא הולך לכלל? זה א' ב' להיות נאהב. זה רצון קיומי, זה לא רצון ספר. אתה מסתובב בעולם ואתה מרגיש שאף אחד לא מאמין בך. כולם הרימו ידיים, כולם התייאשו. נורא. תשאלו, אל תשאלו, את הרווקים המבוגרים, או הרווקות המבוגרות, מה הדבר הכי קשה להם? אז הם יגידו, לא זה שלא התחתנתי עדיין, אלא זה שמשדרים לי שכבר לא מאמינים לי, לא סומכים עליי שאני אתחתן אי פעם. זה יוצר משבר גדול. אין תקווה כביכול. לכן אומר הרב, זה שהאדם גם מבחינה נפשית וגם מבחינה נשמתית שייך כל כך לאמונה ואהבה, קודם כל ברמה הנפשית הפסיכולוגית הפשוטה ואחר כך ברמה הרוחנית האלוקית היותר עליונה, זהו אות שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הוויית או הוויות מהותיותו של האדם. כל מה שהיחיד והכלל עושה בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. כל התהליך ההיסטורי, מאז בריאת העולם ועד סוף ימות עולם, זה בעצם תהליך של השלמת העולם על ידי האמונה והאהבה. יצירת אמון, יצירת אהבה, בהתחלה בין בני אדם, אחרי זה ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. אני מדלג משפט. אולי לא כדאי לדלג. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. זאת עצמיות החיים. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. אני שוב מתנצל על הדברים הבאים. אם היינו שואלים, אבא ואמא נורמלי, וסליחה על הדוגמה, יש לכם שלוש דקות. חס ושלום, עד שאתם לא תהיו פה יותר בעולם הזה. שלוש דקות. ואתם יכולים לבחור בשלוש דקות האלה לעשות מה שאתם רוצים. מה הורים היו עושים? מה היו עושים? זה לא שאלה רטורית, מה היו עושים? מה? אני מה שהייתי עושה? הייתי מנשק את הילדים. הייתי מתנפל עליהם. כן, רגע, אז למה אני כועס עליהם? אז למה הם מרגיזים? אז למה יש לי הרבה מה להגיד? למה אולי הם קולטים ממני שאני לא מספיק אוהב אותם? הדוגמה הזאת היא כל כך טובה, כי בשלוש דקות האחרונות של החיים, האדם יבחר באמת את מה שחשוב. לא את החשבון בנק, ולא את הכבוד, ולא שום דבר אחר. את זה הוא יחפש. כמובן, ממילא אהבת השם, לא יתקע באהבת הילדים, ישתדל בעזרת השם כל החליפים מדרגתו. אז איך יכול להיות? שאת רוב החיים הרבה פעמים אנחנו מבזבזים על דברים אחרים. מי מאיתנו יש לו סבלנות 5 דקות נטו, לא ברוטו, נטו, להקשיב לילדה שלנו שחזרה מהגן ומראה לנו את הציור שהיא ציירה לכבוד שבת. אין זמן, תבואי מחר. ומחר, אחרי מחר. זה נורא. אמון ואהבה. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו. מאורות מקור של אור. את האמונה ואת האהבה. עד לכאן האידיאל הגדול, מאוד יפה. כן, עכשיו מה קורה בפועל? כשאתה פותח את העיתון, נקווה שלא. כלומר, נקווה שאתה יודע מה קורה, אבל אתה לא פותח את העיתון בשביל לדעת. כן, אבל אתה יודע מה קורה. נו, אז מה אתה פוגש שם? אתה פוגש שם אמונה ואהבה? לא. מה אתה פוגש שם? בדיוק הפוך. התרבות הזמנית, כפי מה שהיא מתבססת אתה בעולם, את זה הרב כתב לפני כ-100 שנה. מה היה כותב היום? התרבות הזמנית, כפי מה שהיא מתבססת אתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. קודם כל, כפירה, בשלב הראשון כלפי האדם בעצמו, חוסר אמון, אנשים לא מאמינים. לא מאמינים בעצמם, לא מאמינים אחד לשני. היום יש תופעה, כבר לא היום, הרבה שנים, שזוגות שנישאים צריכים לכתוב ביניהם חוזה אמון. זעזע. בני זוג צריכים לכתוב חוזה אמון? קל וחומר אמונה כלפי השם. אין אמונה. כלפי חוץ. כפירה. ובמקום האהבה, שנאה. תחרותיות, הישגיות, אגו, מאבקים. כל אחד רוצה את ההצלחה שלו, ובפרט אם זה יבוא על חשבון זה שהוא דרוך על השני. נורא. התרבות הזמנית, כפי מה שמתבססת אתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. שאין שוללי החיים העצמיים. אם כן, ריבונו של עולם. אז המשבר בין האבות לבנים, שאמור להיות מתוקן על ידי אהבה ורצון, איך הוא יופיע אם התרבות המודרנית היא תרבות של שנאה וכפירה? גם ביחס לאדם, ברובד הטבעי, וגם ביחס לריבונו של עולם. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, שהיא מחלת הכפירה והשנאה, כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהן של האמונה והאהבה. ועכשיו אנחנו נכנסים לעניין. ואיפה אתה פוגש את זה? וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה. לימוד פנימיות התורה, אבל במושגים שכליים שאנחנו מבינים, לא באשליות ובדמיונות ובאזויות כפי שמקובל לנו. לימוד סתרי תורה. לימוד אמונה. כשאנחנו לומדים אמונה, אנחנו לומדים איך האמן מתגלה בכל דבר שהוא ברא, בכל אמנות שהוא ברא. אומר הרב המשפט הבא, התורה היא אהבה. אדם לומד תורה, הוא אדם אוהב. אדם שמקיים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה. או כי הוא יתרגל, או כי הוא מפחד, או כי לא נעים לו. אדם שמקיים ככה את המצוות, סליחה על הדברים, יכול מאוד להיות שהוא בכלל לא אוהב את מה שהוא עושה. הוא בכלל לא שייך, הוא בכלל לא מחובר. לימוד תורה ובפרט לימוד אמונה, דהיינו פנימיות הדברים. זה הלימוד שגורם לנו לאהוב. כך הוא פוגשים את שורשי הדברים. סיפר לי אחד הבחורים במכון לפני כמה חודשים, וסיפר לי אחרי עוד כמה סיפורים, שבבית כל שבת, משפחה כלפי חוץ נראים רחוקים מאוד, כל שבת הם יושבים בבית, כמובן זה עניין של תהליך, והכל יחסי והדרגי, אבל יושבים בבית על טקסטים יהודיים, אמוניים. לא יודעים מה רב קוק מאוד נהנים. הוא אומר לי, ההורים שלי מלקקים את האצבעות. איזה רעיונות? רעיונות מוסריים, רעיונות ערכיים, שקשורים לכל רבדי החיים. לפרט, לכלל, לחומר, לרוח, להכל. בלי לימוד תורה זה לא ילך. ובפרט בלי לימוד תורה במקצוע נקרא אמונה. מכון מאיר קם, נא לא לשכוח, אחרי מלחמת יום הכיפורים. אחרי הטראומה הנוראה של מלחמת יום הכיפורים. שהיו שאלות יסודיות, שאלות של קיום, של הוויה. והרבה אנשים חיפשו את הדרך. חיפשו תשובות. קודם כל הכרתיות צריך להיות, ואחר כך להשריש את זה בלב. זה היה הרקע. המשבר בין האבות לבנים הוא משבר שלא יודעים מהי התורה. כמה פעמים אנחנו שומעים במכון מאיר, אם היינו יודעים שזאת התורה, אנחנו היינו דתיים. אלא מה? כלפי חוץ זה נראה כמו הבדיחה לא מצחיקה. אדם פוגש את הרב 4 או 5 פעמים בחיים. בפעם הראשונה בברית מילה, השנייה בפדיון, השלישית בחתונה או בבר מצווה, הרביעית בחתונה, החמישית בהלוויה. ברוב המקומות האלה הרב לוקח כסף. אם כן, מה יודע אותו האדם על הרב? כספומט. הלוואי שאנחנו יכולים לצחוק מזה. אני זוכר את עצמי בתור ילד קטן, הולך למכור חמץ ונותן איזה סכום שם במועצה דתית, אני הייתי בטוח שחלק מהמחירת חמץ זה נתינת הכסף. הייתי בטוח בזה. בלי כסף, בלי כבוד. לא להיות טכני, להיות מחובר באמת. התורה היא אהבה. אדם שלומד תורה, לומד אמונה, לומד שורשי הדברים, בלי לזלזל חס ושלום בדף היומי. הדף היומי הוא חשוב ביותר ויש לו יתרונות אדירים. אבל צריך להשלים את זה באיזושהי צורה, כל אחד לפי כוחו. ללמוד את הדברים בצורה קצת יותר מסודרת, בפרט בדור כל כך מבולבל כמו הדור שלנו. שכל אחד תופס לעצמו איזושהי זווית, איזשהו כיוון, וחושב שבזה הוא מציל את העולם. לכן התורה היא האהבה. אז איך הבנים יחזירו את האבות? על ידי שיחשפו להם את התורה. יחשפו להם קודם כל את הרעיונות המופלאים של התורה, שכתובים בעיקר במקצוע הנקרא מקצוע האמונה. ומתוך כך יגיעו למצוות, והמצווה היא האמונה. מאוד מעניין, המצווה אני מאמין, אני מקיים את המצוות כי אני מאמין, אבל האהבה, מה יוצר אצלי את החיבור? תורה, לימוד תורה. הנציב כותב באחד המקומות, שאדם שלא לומד תורה, הוא כותב באופן ככה, חותך, אדם שלא לומד תורה, לא יכול להגיע לאהבת השם, לא יכול להגיע. הוא מקיים מצוות, הוא שומר שבת, הוא יבנה סוכה, יישב בסוכה, שמע כל שופר, יצום ביום כיפור. הוא לא לומד תורה, הוא לא יגיע לאהבה. אז מה התלמידים הנפלאים שלנו? מה כולנו עושים בעצם במכון מאיר? לומדים אמונה. לומדים אהבה. לומדים שהתורה היא אהבה. וכשעושקים את האהבה, אז עושקים את הכל. עוד משפט אחרון, בזה נעצור. פסקת 9, כידוע, מאמר הדור. הרב אומר, אתה מסתכל בדור, אתה רואה הרבה קלקולים. אתה רואה קלקולים גופניים, מוסריים וכו'. אבל ברור לכולנו, אבל יסודה של המחלה הוא המוח. כוח המחשבה. כשנטפל בכוח המחשבה, נטפל בהכל. לכן צריך כמה שניתן, בין הורים לילדים, לדבר. לדבר, לברר. קודם כל, לאהוב בלי קשר. ברוך השם, קיבלנו את זה אינסטינקט מן השמיים ומתנה. לאהוב ולהאמין בלי קשר. בית, אבל איך אהבה תתברר, איך אהבה תתחדד. אהבה תתברר ותתחדד ותתעמק על ידי לימוד תורה. וזה מה שיצור את דרך האהבה והרצון. יש כאן עוד משפט אחרון, תראו אחר כך במקור מספר 10, 8 קבצים. כאן גם הרב כותב, לא להתרשם מהמציאות החיצונית, אלא להסתכל על הדברים מבפנים. נקרא אולי ונעצור. לפעמים יש מנהיג גדול והדור אינו מתוקן. ולעומתו, דורות אחרים, מנהיג קטן ממנו, אבל הדור מתוקן. אני מדלג שורה. אמנם, יש ביסום עולם מצד פנימיותו, ויש ביסום מצד חיצוניותו. אני מדלג עוד כמה שורות. ובעלי רזין, כמו רשבי, רבי יוחנן בשם רבי שמעון בבר יוחאי, אמר, אל תלשן עבד אל אדוניו. המשבר הזה בין אבות לבנים צריך לעורר אהבה ורצון. האהבה והרצון האלה יתעוררו דרך לימוד תורה. כל המהלך של התפתחות כוח המחשבה באלף השיעי פתחו מנות החוכמה, ובפרט סתרי תורה, כל המהלך הזה הוא מהלך כדי לבנות את העולם. אז המשבר הגדול בין אבות לבנים נובע מהצורך לברר את המחשבות מחדש, את הערכים, את האידיאלים מחדש, לתת להם גדר חדש, מתוך זה אהבה ורצון. ובעלי רזין, בעלי הסודות צריכים הם להודיע לעולם שהירידה שלו, של העולם, היא רק חיצונית. אבל בפנים הכל מתעלה. היי, אני רואה בחוץ בת כמה באימה קלה וחמותה ויש אנשי ביתו. נכון, זה בחוץ. אומר רשב"י, אל תלשן עבד על אדונה. הדור הזה רוצה תשובה גדולה. הוא רוצה הרבה אהבה. לכן מצד אחד אנחנו רואים התעוררות רגשית עצומה. אנשים מחפשים לאהוב את השם. לפעמים זה בא בצורות לא מכוונות ולא מתוקנות, זה נכון. אבל עצם הקמיעה, האהבה הזאת, כדי שהיא תופעה עצמה מתוקנת, היא חייבת לנבוע מבית מדרש, מסודר, שיטתי, לימודי, תורני, לא בקפיץ קפוץ. אני לא חוזר בתשובה כמו שראיתי את החבר שלי מהשכונה חוזר בתשובה, זה לא עובד ככה. רפואה, גם היית הולך ללמוד ממישהו שבמקרה עשה איזה קורס של 3 חודשים ברפואה אלטרנטיבית או משלימה? בטח שלא. מישהו מאיתנו הלך לחדר ניתוח חס ושלום, לרופא שלמד 3 חודשים באיזה קורס מזורז, באיזה מכללה שאני מכלל לא מכיר אותה? לא. אז איך אפשר לעשות בתשובה ככה? בצורה לא מסודרת. כי החבר שלי חזר והוא סיפר לי ש... מה זאת אומרת? ככה לא בונים חומה? בונים חומה בצורה מסודרת. תורה, לימוד אמונה, זה הסדר. לכן בעלי הרזין יודעים שכל הירידה היא חיצונית, וגם בתוך החוצפה, אבל בפנים הכל מתעלה וממילא הערה היא גדולה, ועצם הנשמות גדולות הן, וגם בתוך החוצפה יש גדלות וקדושה. אני מדלג, והתשובה בזמן הזה היא תמיד תשובה אילה, תשובה מאהבה, שבאה על ידי הכרה וברור, וממילא יוצרת את האהבה ואת השייכות. נזכה בעזרת השם לברר ולהתברר מתוך כך לתשובה שלמה ולגאולה שלמה. תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה.